הופק על ידי רשת עושים היסטוריה.
אני באתי לארגון לעשות בו disruption כי ככה זה. זאת אומרת, כי זו תעשייה שהיא גם לא ערכית והיא גם הפסדית. להיות הפסדי ולא ערכי זה ממש אידיוטי.
שלום, אני רועי בן תולילה, הפודקאסט החדש שלנו על הדרך. המרואיינת שלנו היום היא אישה שאיבדה את אבא שלה בגיל 19, ויחד עם זה שהפכה ליתומה, גילתה שרובץ עליה חוב בלתי נתפס של מאות מיליוני שקלים. לפני שנתיים, 20 שנה לאחר מותו, היא החליטה לצאת למאבק חייה, להשיג לעצמה בחזרה את השליטה בעסק שאבא שלה בנה. היא נלחמה כנגד כל הסיכויים מול בעלי ההון הגדולים במשק, במטרה להשתלט על העסק ולא רק להחזיר אותו למשפחה, אלא להחזיר אותו להתנהלות לפי ערכים של צדק, אתיקה והגינות. עכשיו היא מכהנת בתפקיד הבכיר ביותר שאישה החזיקה אי פעם בתקשורת הישראלית, ועובדת כדי לייצר מציאות שונה ולהחזיר לעיתונות את אמון הקוראים. אלונה ברון, יור והבעלים של גלובס, ברוכה הבאה.
ברוכים הנמצאים, ברוך הנמצא.
כיף גדול. אני מכיר הרבה אנשים או הרבה ילדים שחולמים להיות רופאים, רקדנים, אסטרונאוטים. אני לא מכיר אף ילד שחולם להיות מול. איך מגיעים להיות מול של עיתון? איך מתחיל או איך התחיל הסיפור שלך עם גלובס?
אז שאלה טובה, אני גם לא מצליחה ללכת לחשוב על ילד שרוצה להיות מול. גדלתי בבית של מול. אבא שלי שמו חיים ברון, ומכל העיתונים שהיו לו, העיתון שנשאר עד היום זה גלובס. וזה גם העיתון שאני מנהלת היום. והבית עסק בתחום העיתונות, וזה מה שקרתי. חשבתי אגב שזה כל מה שכולם עושים. לא ידעתי שיש בכלל לא תחומים שהם לא, כתיבה, עריכה, כאילו צילום, פרסום יח"צ, נגיד.
אלונה, בגיל 20, את מאבדת את אבא שלך, הבן אדם שהיה מאוד 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 קרוב אלייך. איך זה מרגיש? מה עובר עלייך עד אז?
במקום הקונקרטי, אני בסיטואציה מורכבת. אבא שלי היה איש מאוד דומיננטי. והמשפחה הייתה בסיטואציה לא כל כך טובה. זאת אומרת, אני בת 20, משוחררת טריה מהצבא, יש לי אח בן 10, אמא בת 53, סבתא בת 80 ומשהו, וזה הצד הזה של המשפחה. זאת אומרת, לצד זה יש גם את המשפחה של אמא שלי, מבחינת התא הגרעיני שלנו ואבא שלי, זהו, בן יחיד, אמו אלמנה, ואנחנו אחרי שנתיים של מחלה קשה. אז הבית הזה כאילו מפורק, והדמות הדומיננטית זה אבא שלי. אז באמת אנחנו קמים בבוקר, והייתה תקופה שכל כך לא ידעתי לאן ללכת, שהמשכתי ללכת למחלקה שלו בבית חולים.
ואת דמיינת, או בכלל חושבים בשלב הזה על הירושה או על הנדוניה שאבא הולך להשאיר לך?
זה לא מרגיש כמו ירושה, זה מרגיש כמו ממה נחיה יותר. כאילו אנחנו מאבדים את המפרנס, אנחנו לא יודעים מה יש לנו ומה אין לנו.
אלונה, מתי את מגלה שלאבא יש חוב של מאות מיליונים של שקלים שהוא תיר אחריו?
יש שני אירועים מאוד משמעותיים סביב אותם עסקים של אבא, שהם השפיעו אחר כך מאוד, ושניהם התחילו, או לפחות אני זוכרת אותם מהתקופה של הבית חולים, כי אני זוכרת אותם ממש מהרגעים האלה. אירוע אחד זה גלובס. גלובס יושב בתוך חברה שנקראת מוניטין. למוניטין יש שלושה שותפים. אחד מהם זה אבא שלי, שליש, אחד מהם זה אליעזר פישמן, שליש, ואחד מהם זה איש זר יחסית בשם מרקוס קאץ, שאולי ראיתי אותו פעמיים בחיי. בזמן שאבא שלי ממש בבית חולים, זה חודשים, בחודשיים, שלושה האחרונים, הוא היה מאושפז כל הזמן. ואני הייתי שם כל הזמן, כמעט. והקשבתי גם. סתם, כי לא היה לי משהו יותר טוב לעשות, לא באמת. ואני זוכרת, כאילו, את פישמן, שהיה מאוד קרוב לאבא שלי, והיה גם הרבה בבית החולים, מסביר לאבי, שמרקוס קאץ נמצא באיזה מצוקה כלכלית, והוא מוכר את השליש שלו. ואל תדאג, אני מחזיר את זה. הפרט השני שקורה במקביל, זה שהם נכנסים להשקעה עיתון ידיעות אחרונות, כמה חודשים לפני שאבי נפטר, שזה אירוע שאני עדיין לא יודעת להסביר איך הוא קרה, למה הוא קרה, כי בדרך כלל אנשים שהם אחרי שנה וחצי מחלה, במצב המשפחתי שלנו, זאת אומרת, אין אחים, שאימא מבוגרת, ילד בן 10, ילדה בת 20, ואימא שהיא יוקרת בית, לא עושים החלטות כאלה. ואני זוכרת שגם עליה מדברים בבית החולים, mm-hmm. ושם אני זוכרת עוד ביטוי כלכלי, הביטוי הזה נקרא non-recourse. אחר כך אפשר היה לקרוא הרבה על הביטוי הזה בדמרקר. ובצדק, זה כאילו הלוואה שלא שעובד משהו כנגדה. Mm-hmm. זה ביטוי כאילו מאוד מקצועי, שגם אותו רק זכרתי, non-recourse.
אוקיי.
אבי נפטר, נגיד חודשיים אחר כך, אנחנו נוסעים... כאילו להתאוששות, אנחנו, כאילו זה מפרק, שנתיים מחלה שאתה מתעסק ב, כאילו זה מפרק לגמרי, כולם כאילו מפורקים ונוסעים. אמא שלי אחי ואני, לא, זו, 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 10 ימים נגיד, דיסנילנדים וכאלה, וכשאנחנו שם, אנחנו מקבלים טלפון מהעורך הדין, של אבא שלי, אבא שלי כאילו השאיר מנהלי עיזבון, אחד מהם זה פישמן, והשני זה עורך הדין שלו. שכשאנחנו חוזרים לבוא לעורך דין, אוקיי, חוזרים, באים לעורך דין, ושם מגישים לנו נייר, אני לא יכולה לשחזר את זה עד הקצה, אבל אני לא רחוקה ממש מהמציאות, זאת אומרת, זה אותו זיכרון שיש לי ולאמא שלי נגיד, הוא זהה ועכשיו זה אירוע כבר טראומטי ממש, אז כאילו עברנו עליו הרבה. אני מגיעה אל פישמן, ואני מבקשת לא לחתום. כאילו, אני מבקשת לקנות את זה ביחד. כאילו, זה מה שאמא שלי אמרה לי. ואמא שלי לא חובבת עימותים, כמו שכבר ניתן להבין, היא אוהבת להתעצבן במיטה. ולשגר אותי למשימות. אז אני אומרת, אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים לקנות גם. אז הוא אומר, באיזה כסף? אז אמרתי, אני לא יודעת, יש כל מיני דברים שם, יש את הכבלים, וכאילו לא. באמת אין לי שם את זה מושג באיזה כסף, אני בעיקרון אני יודעת שיש שם הדברים. אז כאילו, אם יש שם הדברים, אז כנראה שיש שם כסף, אז אני אומרת שזה משם. ואז הוא אומר, את יודעת כמה כסף אתם חייבים בגלל ידיעות אחרונות? אז אמרתי, לא. הוא אומר, אז יש לכם 600 מיליון שקל. איך תכננת לממן את זה?
מה עובר על
תושה, כאילו.
ילדה בת 20 ששומעת
משפט. הילדה בת 20 אומרת, אני אלך אולי עם החשבון, יש לי כרטיס חייל משוחרר, אני יכולה ללכת לסניף הקרוב לביתי בגבעתיים, שבנק הפועלים, ולבקש פריסה. אין לי מה לעשות עם המידע הזה, כאילו, אין לי מה לעשות עם המידע הזה. באותו רגע, בן אדם שחשבתי, זאת אומרת, שהוא יהיה מנהל איזבון, כאילו, שהוא ישמור עליי, לא עושה את מה שחשבתי שהוא יעשה. באותו רגע ספציפית, הוא נראה כמו מפלצת. השיחה לא מסתיימת, אני לא כל כך יודעת מה לעשות איתה. אני יורדת למטה, זה היה כאילו בדניאל פריש, אז המשרדים היו שם, אני יורדת למטה ואני מתעלפת. למטה של כאילו בניין.
את בעצם, אני מנסה להבין, את חותמת על עסקה שמכניסה אותך ל-50-50, כשבעצם יש לך, נודע לך שיש לך חוב של 600 מיליון שקלים?
לא, אני חותמת על עסקה שהופכת אותו לבעל השליטה. בשני שליש, בקבוצת מוניטין, כולל גלובס, כולל הכבלים, כולל קווי זהב, בזמן שאני נשארת 50-50, עם חוב שאני לא מבינה את, לא מה המחויבות שלי כנגדו. ואת חוב זה, יכול להיות המון דברים, זה יכול להיות כאילו שיש לך, אתה לא יודע, אולי הבית שלך משועבד, אולי, אני עד שסיימתי את המהלך הזה שבתי, כאילו משפט ברכישה, בעסקת הרכישה של גלובס, אני לא ידעתי בוודאות אם אין לי ערבות אישית כנגד איזשהו סכום שאין לי מושג מהו, ולמישהו מחזיק נייר כזה, שאו אבי חתם עליו, או אני חתמתי עליו בסך הדעת, זה הכי הפחיד אותי, כי אי אפשר דעת, או מישהו זייף אותו. הכל יכול להיות, והם לא מוצאים, כאילו, אין איזה רגע כזה שמישהו, אוקיי, זה המסמכים שיש עליך. בגדול זה המצב. יש צל מאוד גדול, אני לא יודעת מתי הצל הזה הולך להתהפך עליי. אז אתה לבד, ואז אתה מתחיל להבין את זה. השלב הבא, אני נשלחת באמת לבית ספר בחול, חוזרת למשרד שבו גדלתי של ראיית החשבון, הייתי שם עוד שנתיים בערך, ואז אני לוקחת חופשה ללא תשלום. ובחופשה הזאת ללא תשלום, אני שורדת יום, ובתום היום מגיעה אליי ביתו של פישמן, ומציעה לי לבוא לעבוד בגלובס. אחרי הרבה שנים. שהייתי שם כאילו מין בעלת מיעוט, באה לפגישות, לא כל כך יודעת, כאילו, ולנהל את האינטרנט. אוקיי? ושמה, אני עוד מגיעה לשם עם השאלה של אולי הם אחלה. שם אני מגלה ש- anything but אחלה. מהמון דברים שאני רואה, אוקיי? בשיטת הניהול. זה הגיע לאימות, ממש הגיע לאימות, קשה, ולאחריו אני זזתי מגלובס והקמתי עסק. אני לא רציתי ללכת יותר לאזורים שאפילו הם באזור הזה. זאת אומרת, המסלול שהיה לי היה יותר, נגיד, מאוד פיננסי אוריינטד. היה סביר שאני הולך לעבוד בבנק או בקרן פרייבט אקוויטי. אני פחדתי ללכת למקומות האלה כדי לא להישאר, סליחה, באותה ביצה.
אז איך זה, איך בכל זאת הסיפור של גלובס חוזר לחייך?
הוא חזר אך ורק בגלל שהייתה פשיטת רגל. פשיטת הרגל של אליעזר פישמן. אותו שותף של אבא שלי. הוא פשט את הרגל. אם אני אלך, גם פשיטת רגל זה איזשהו הליך, אז כאילו יש פה כל מיני רגעים, אבל אם אני אלך לרגע הספציפי, שבו אני מקבלת טלפון וואטסאפ מחבר עם גזיר עיתון שכתוב עליו שמוכרים את גלובס, ואפילו לא דיברו איתי על זה, בשלבים האלה כל מה שאני רוצה זה להגן על המשפחה שלי. כאילו, יש לנו זכות סירוב. אי אפשר למכור בלי לשאול אותי. תיאורטית אי אפשר למכור בלי לשאול אותי.
את בעצם קונה את גלובס לא בגלל שזה החלום שלך, אלא בגלל שלא הייתה לך ברירה אחרת?
אני בסוף קונה את גלובס מתוך סיטואציה מסוימת, ובסוף אני קונה את גלובס בין היתר, כי הבן אדם שמכרו לו את גלובס לא מקובל עליי. הם בסוף עשו רואה... איזשהו מכרז משונה, לא תקין זה understatement, שבסופו הם מגיעים לאוליגרך כלשהו שאיש לא מכיר, הנציג שלו בארץ זה ניר חפץ, בשלב הזה כולם יודעים, חוץ לבית המשפט לפירוקים, שניר חפץ הוא לא רוכש תקין בעולם העיתונות, ואני נשארת זאת עם האצבע על, על הסכר, בסדר? זה כאילו, אני צריכה להילחם על האם יש לי אצבע על הסכר, כי הם כופרים בזה שיש לי אצבע על הסכר. אבל בוא נגיד לאף בן אדם אחר, אין אפילו את הטיעון שיש לו אצבע על הסכר. והתקופה הספציפית שזה קורה, היא התקופה שנוני מוזס מתגלה שהוא האיש, שכל הזמן דיברו על איש עסקים, אני לא זוכרת כבר את הכותרות, אבל זה לא היה ברור שזה נוני מוזס אל מול ראש הממשלה נתניהו. יש את התאגיד רבים עליו, יש ערוץ 10, יש קרב עליו, ויש את העיתון הזה. והעיתון הזה כרגע, הרוכש שהחליטו עליו, הוא האיש הזה שאף אחד לא יודע מי הוא. אני נוסעת לפגוש את האיש הזה כדי לראות מה ההתרשמות שלי לגביו. נוסעת, אני לא רואה שטוב יצא מזה. בסדר? אני לא חושבת שהעיתון הזה הולך לכיוון טוב. אוקיי? שאני רואה שתי אופציות. או שהוא נרכש לצרכים שאני לא בדיוק יודעת מה הם, אבל טובים הם לא. ואז או שהוא ישמש לירי אזרחי מעתה ואילך, או שהוא ייסגר. בסדר? שתי האופציות האלה לא טובות מבחינתי. הן לא טובות, ושוב, אני הבן אדם שאולי, אולי צריך להילחם על זכותו, לשים את האצבע.
את בעצם אומרת שלא הייתה לך ברירה.
בעולם שלי, שבו יש את אבא שלי, וזה בית כאילו עם חשיבות ציבורית מסוימת, ואני קורא על שם יגאל אלון, וכאילו, אז אני בתחושה שאם אני לא אעשה את זה, אז אני לא בסדר. אוקיי, אז כאילו, יש איזה, זה, שם יש איזה רגע כזה, כי אני מתעמתת איתם בבית משפט, נשלחת לגישור עם הבנקים, אומרת שם על המגשרת שאני מעוניינת עכשיו למכור את זה למישהו נחמד. זאת אומרת, עכשיו נראה לי, זה זמן טוב. להליך שמראש חשבתי שצריך לעשות אותו, אין בהליך הזה את העובדה שאני צריכה לנהל את העיתון, כי אני ידעתי ששם מחכה לי על האיסטר, ואני לא בגיל מתאים לקחת אליי עוד על האיסטרים. בסדר? לא מעוניינת, יש לי דברים אחרים לעשות, לא רציתי שזה יהיה אני, רציתי שהעיתון לא יגיע לידיים האלה, אבל גם כבר לא אליי. זה היה החלום שלי פעם. ויתרתי עליו, שילמתי לפסיכולוגים, אני בחוץ. היא אומרת לי בשפה מאוד ברורה, שאני ילדה מאוד נחמדה, ויש לי בערך 48 שעות להחליט, אם אני רוצה, וזאת האופציה היחידה, וגם זה לא מובטח לי. זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו נגיע פה לאיזשהו הסדר, וגם זה לא אומר כלום. אני צריכה לחזור לבית משפט, לראות אם בכלל... בוודאי אי אפשר למכור את זה כבר לאף אחד אחר.
היא מכניסה אותך לצומת של 48 שעות שבהם את צריכה להחליט עכשיו האם את עושה את המהלך ואת נכנסת מחדש למלחמה על רכישה של העיתון.
כן.
איך נראו 48 השעות האלה?
אני החלטתי במהלכן, ואני כתבתי לי במהלכן איזה שהם עקרונות, כי פחדתי נורא, היה לי ברור שאני צריך שותף, שותפה, אני לא יכולה לעשות את זה לבד, אני בקושי את זה יכולה לעשות, והשאלה שלי הייתה איך אני מבדת שהשותף שיגיע, שהוא לא קיים כרגע, ואני צריך למצוא אותו בלחץ זמנים יחסית קצר, איך אני מונעת שהוא יהיה פישמן?
למי כתבת את זה, את המסמך הזה? זה היה לכונס הנכסים, או שזה היה לעוד אנשים בעולם הזה?
לא, זה היה לעצמי.
לעצמך.
בשלב הזה כן, ממש... הראיתי את זה למגשרת. זה איזשהו משהו שמבטיח במידה מסוימת. אני גם פחדתי, אני פחדתי משותף, אני פחדתי ש... אני רציתי לדעת שאני ראויה, ואני גם לא ידעתי איך אני אתנהג שיהיה לי עיתון, אף פעם לא היה לי, וזה נראה לי משהו מאוד משחית, זה קצת כמו הטבעת הזאת בהוביט. אז כאילו כתבתי עקרונות כאלה, כתבתי חזון וכתבתי ערכים, וההחלטה שלי הייתה שכאילו מי שזה לא יהיה צריך לחתום על הדבר הזה, ומי שחותם על הדבר הזה בתוך הסכם בעלי מניות, זה לא בן אדם שירצה להשתמש בזה לצרכיו.
מה למשל היה כתוב שם?
שאין אג'נדה פוליטית, כאילו שזה לא ימני או שמאלני, כי אני לא רציתי עיסוק כזה של עיתון. אני רציתי עיתון שאגב, העיתון שאני הסתכלתי עליו זה עיתון שדומה לתפיסות שהכרתי מהעבר, הן כבר לא היו התפיסות בשלב שבו אני הגעתי, ואחר כך הסתבר לי עד כמה אני מופרכת יחסית למציאות בעולם התקשורת, אבל אני לא חשבתי שכל העיתונים חייבים להיות שמאלנים או ימנים. אני חושב, כתבתי שם שהם צריכים להיות מגוון מכבדים, לא שיערתי עד כמה זה לא קשור למציאות, שהם צריכים לשקף מגוון של דעות ומגזרים ואינטרסים עם כאילו כבוד לאינטרסים. זאת אומרת, לא להגיד כל מי שמבין במשהו אסור לו לדבר עליו כי הוא מבין בו, ואז זה ניגוד עניינים.
אלונה, את מתארת שהתקשית למצוא שותפים לדרך. מי בעצם מסכים לחתום על כזה דבר?
לשמחתי הרבה, מצאתי את השותפה שלי, ששמה ענת אגמון, שהיא כנראה הבן אדם היחיד שהיה מוכן לרכוש עיתון, שבתוך הסכם בעלי המניות שלו יש חזון וערכים שבעצם מעיינים את היכולת להשפיע עליו לרעה. כל מה שקורה אחר כך זה סיוט, כאילו. זאת אומרת, זה עכשיו ללכת, ועכשיו אני צריכה להתחיל להיכנס לבוץ שלא רציתי להיכנס אליו.
זה נורא יפה לכתוב מסמך כזה עם עקרונות ומאוד מאוד מרשים, שביסודו הרבה מאוד הסיפור של אמון, אבל מעניין איך זה פועל בשטח. אז את מגיעה לגלובס, מקום שהכרת היטב, מה את מגלה שם?
אני לא מכירה כלום כבר. אנשים שהכרתי מילדות, אגב, הלכו נגדי בבית המשפט, אז אני גם, זה לא שיש לי שם... חברים בשלב הזה, כאילו זה, יש אנשים, אני עבדתי בגלובס כאילו בכל עבודה, כאילו במון עבודות שחורות, כחולות, לבנות, אפורות, לא משנה, הכרתי כל מיני אנשים שהיו שם לאורך הדרך, בכל מיני שלבים בבתי המשפט הם נדרשו לתמוך או לא לתמוך, אנשים שחשבתי שהם חברים שלי לא תמכו, אז א', אני מרגישה נורא נורא לבד, וב', עם חלק מהדברים אני באמת, אני לא יודעת אפילו להתמודד, זאת אומרת, בסדר, כאילו, מה עושים עכשיו עם המכונות דפוס, או whatever, כל מיני דברים שבאמת קשה מאוד להתמודד איתם בשלב הזה.
עשו לך קבלת פנים.
עושים לי כולם קבלת פנים נהדרת, יש מלא גופי תקשורת, עיתונים, טוקבקים, כאילו, כולם עליי. אחרי 4 דקות, כל מה שאני אמורה להתרכז בו, זה כל הפריפריה הזאת שרק עסוקה בלצרוח. אני עוד לא עסוקה, אני עוד לא יודעת כאילו מי נגד מי. וכולם רק באים בטענות.
איך מתוך כל
ה... וככל שזה יכול להיות יותר פומבי, זה יותר משמח אותם.
איך את מתחזקת את המסמך הזה, או את החזון שכתבת במסמך הזה, בשעה שאת בכל כך הרבה מלחמות פנימיות?
אי אפשר לתחזק.
את מאמינה בשלב הזה?
יש לי דרך אחת. עכשיו, זה לוקח זמן להבין את הקשר בינו לבין המציאות. אוקיי? ומה היא? אז לוקח זמן להבין... שיש כל כך הרבה תושבות, שאני לא יודעת מה הן, אבל הן מנהלות שם את העסק. עכשיו, זה לא עסק רגיל, כי אני לא שולטת בו שליטה ישירה. אני לא רואה מה קורה בעיתון ברמה היומית. אני לא שולטת כאילו בעיתון במובן הזה, כי זה כלל שהחלתי על עצמי, כדי לא להיות בסיטואציות בעייתיות. אני יכולה ללכת אחרי, לעשות פוסט מורטומים, אבל אני לא רואה את העיתון. מה שאומר שכמעט כל יום, עדיין יש לי פיגוע שאני לא יודעת כאילו, שאני חושבת שהוא קטסטרופה מכל היבט, אבל הוא קרה כבר. אני לא יודעת דברים בסיסיים, אני לא יודעת שהתנצלויות זה משהו שלא עושים, ושאם מתנצלים, אז שמים את זה בפונט הכי קטן, ליד מודעות האבל, כאילו, אני לא ידעתי שיש כזה תושבה, כזו. אז איך אני יכולה להגיד לא לעשות את זה, אם אני לא יודעת שיש את זה? כאילו, אני לא יודעת. אני לא יודעת שישתרש איזה נועל לא לבקש תגובות. לא צריך לבקש תגובות, כי כאילו אפשר לבקש אותם ברגע האחרון, אם בכלל, יחד עם דברים אחרים.
אלונה, יכול להיות שאת הפכת או שינית את כיוון הספינה, דווקא בגלל שלא ידעת איך מתפקדים בתוך הזירה הזו? יכול להיות שהכוח שלך היה ערכים שכתבת והיו לנגד עינייך כל הזמן?
הכוח שלי הוא לגמרי הערכים שכתבתי. הם אפשרו לי לעשות באמת המון שינויים. אני אתן דוגמה, בסדר? זו דוגמה שאני משתמשת בה הרבה, אבל היא דוגמה מאוד טובה בעיניי. יש לגלובס ועידה, ועידת העסקים של ישראל היא נקראת. אם הייתי אצל המגשרת, זוכרת שבמסגרת התפקיד הזה אני אצטרך לעשות ועידות, אולי לא הייתי קונה את גלובס. כי אפילו בת מצווה לא עשיתי, אני באמת לא אוהבת להריח. אני לא אוהבת להזמין אנשים לשום דבר. אבל לא זכרתי את זה, ואני למנכ"ל בפועל את גלובס מתחילה חודש לפני הוועידה. חודש לפני ועידה זה אומר שיש גאנט סגור, שכולם כבר רשומים, שכאילו הכל די מאורגן, כאילו אף אחד לא שואל אותי לא על מה, לא איפה, לא מי, לא כלום. אוקיי? זהו, זה שלי, ועכשיו אני צריכה גם לקחת כאילו זה שלי. אני צריכה לבוא וגם, מה שנקרא, להתלבש יפה ולהריח ו-to own it. בשלב הזה אני לא לגמרי לבד, יש איתי כבר כמה אנשים, ויש את נעמה העורכת כאילו שהגיעה, ויש מיכל המאירי שהיא היום סוג של המשנה למנכ״ל. אנחנו מסתכלות ביחד על נקודה ספציפית, כמה נשים יש, מה אחוז הנשים, ומגלות שא' אף אחד לא סופר, ואז שאנחנו סופרות, זה כבר מצביע על בעיה, ואז שאנחנו סופרות אנחנו מגלות שזה 19%. Okay. אני לוועידה עם 19% נשים, אין לי פנים לבוא. Okay? אין לי פנים לבוא עדיין לוועידות שאין בהם 10% ערבים, וזה, וערבים ישראל. Okay, אבל זה עוד קומפליקציה נוספת. אבל 19% נשים, אנחנו ב-2018. מה? באמת, איזה פנים? שתי נשים קנו את העיתון, יש עורכת ראשית בעיתון. מה אני עושה עם הדבר הזה? ואז אני צריכה לקבל החלטה. או שאני כאילו מבטלת את הוועידה, באמת, זה המחשבות שהיו לי. נגיד לבטל, נגיד לא לבוא ולזה, נגיד להגיד כל הזמן אני לא לוקחת אחריות, זה לא אני עשיתי, כאילו יש כל מיני אפשרויות, ויש אפשרות של להכניס נשים בכוח, רק שהאפשרות הזאת מתמטית היא בעייתית, כי גם המכנה עולה, לא רק המונה, וגם הפאנלים מתמלאים באנשים, ואז הם נהיים פאנלים לא טובים. זאת אומרת, שאם אני רוצה לצאת מזה בסדר, אני צריכה להוציא גברים, לא רק להכניס נשים. מוציאה 20 מכתבים של אני מצטערת, זה הפעם בסוף לא תבוא לפן, זה לבחירי משק ממש, בסדר? 20 מכתבים, נורא מצטערת, לא יודעת, ואין לי מה להציע בתור פיצוי, כמובן תהיה עורך שלי, 20 גברים יוצאים, 30 נשים נכנסות באותו לילה, והאחוז עולה מ-19% ל-43%, ומסתבר שאפשר. אני באתי לארגון לעשות בו disruption, כי ככה זה. זאת אומרת, כי זו תעשייה שהיא גם לא ערכית, והיא גם הפסדית. להיות הפסדי ולא ערכי זה ממש אידיוטי. כאילו מישהו ראה את נרקוס מפסיד כסף, כאילו אז הוא לא יהיה נרקוס. הוא יעשה משהו אחר, הוא יהיה אמא תרזה. אין בזה שום היגיון. התעשייה הזאת מוכרה את עצמה לדעת. היא עדיין מוכרת את עצמה לדעת. לתוכן שיווקי, לקליק ביתים, לכותרות שליליות, ללא גיוון, לאלף אחד דברים, שבסופו של דבר אני לא רואה מישהו מתאשר מהם, אז למה לעשות אותם? אז אני יוצאת מתוך תפיסת עולם שעדיין לא הוכחתי אותה, אוקיי? אני עוד באמצע, כאילו, למרות שכאמור כולם מוכזבים כל הזמן ממה שלא הספקתי, אני באמצע. כשהתזה שלי אומרת שאם אנחנו נעשה את הדבר הנכון, יהיה מודל כלכלי שתומך בזה. עכשיו, אני יודעת להסביר את זה תפעולית. להגיד שכבר הגעתי לשם, עוד לא הגעתי לשם. עד עכשיו רק חסכתי עלויות בגובה התוכן השיווקי שהוצאתי מהעיתון. אז כאילו לא, מצבי לא התקדם מי יודע כמה.
המילה אמון היא מילה מאוד אמורפית, אבל איך עושים את זה בפועל? אז אמרת גיוון, אבל תכלס, איך מקדמים אמון בזירה שהיא מאוד מאוד מורכבת?
הנייר הזה שכתבתי אז ב-48 שעות האלה דיבר על חזון, כשהחזון דיבר על אמון. אוקיי? המילה אמון הייתה שם מההתחלה, והיא גם הייתה מההתחלה אמון ופריון. אנשים אחר כך שאלו אותי למה הפריון קשור. היעדר אמון מביא לירידה בפריון. בסדר, זה גם הוכח בהמון דרכים, אבל גם אפשר לדמיין את זה, כי כשאין אמון, אז יש יותר תביעות משפטיות, ויותר שירות לקוחות, ויותר בסה, שזה גם פגיעה בפריון לכולם. ובגלל שזה עיתון כלכלי, חשבתי שהוא לא צריך רק לדבר על אמון, הוא גם צריך כאילו לתת את הסיבה הכלכלית. מצאתי אגב שאנשים נורא מוטרדים מזה שכתוב שם גם פריון, וזה נורא לא משמח אותם, אבל אני עדיין חיה עם זה נורא טוב. לצד הדבר הזה, שזה סוג של חזון, שמו 9 ערכים. 9 הערכים האלה הם כמו המתכון שהבנתי לאותו אמון, כאילו, איך אמורים ליישם את האמון הזה. אז כשכתוב כבוד וסבלנות ומגוון דעות, זה מבחינתי אמון. כשכתוב מגזרים, זאת אומרת, לי כאישה, אם אני באה לוועידה ואין בה מספיק נשים, בזמן שאני יודעת כמה נשים מעולות יש, זה בעיית אמון, כי אני לא, זה לא מציג לי מציאות שאני מכירה אותה. אז מי קבע את המציאות הזאת? קליק ביתים, כותרות לא קשורות, תמונות שהן גנבות דעת, כל הדברים האלה הם בעיניי בעיית אמון. היעדר שקיפות, העובדה שהעיתונים דורשים שקיפות מכל מי שהם כותבים עליו, אבל אף אחד לא יודע עליהם, זה שאין להם ביקורת. זה שהם מסקרים, עיתונים כלכליים, למשל, מסקרים חברות ציבוריות. חברות ציבוריות, יש להם דוח אחריות תאגידית, ודוחות כספיים, ודוחות, 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 ושלושה עיתונים שעוקבים אחריהם כל היום באובססיביות. אבל העיתונים, אין להם שום דבר מהדברים האלה.
ואז מה את עושה עם זה?
אז הדוח אמון, אנחנו המצאנו את המושג הזה, בסדר? אין דוח כזה. כאילו, זה, יש דוח אחריות תאגידית לתאגידים שהם מפוקחים. אנחנו לא תאגיד מפוקח, אנחנו ממציאים לעצמנו את הרגולציה, כי אין רגולציה. יש בו את החזון ואת הערכים כדי שגם בחוץ יוכלו לאכוף אותם עלינו. ובעצם התחייבות של העיתון לעמוד בסטנדרטים האלה. תורים של מי שעומד מאחורי העיתון, גם השותפה שלי כתבה שמה, וגם עדן כתב שם, וגם עוד דירקטורים נוספים כתבו שמה, מי הם? אני אף פעם לא ראיתי, אני לא יודעת מי יושב בדירקטוריון של אף עיתון, ומי משפיע עליו. מה חושב העורך? של העיתון על העולם. מה תפיסת העיתונות שלו? אז זה יושב שם. יושב שם גם סוג של דיווח מה עשינו בהלימה לאותם ערכים ומה לא. אני נורא גאה בזה. כאילו, זה באמת מניע את המערכת קדימה. לצורך העניין הזה התכנסתי. אני גם לא חושבת שאני אהיה שם, אני בוודאי לא, אבל אני חושבת שאנחנו נהיה שם לבד. אני חושבת שעיתונים אחרים וגופים אחרים יצטרפו לדבר הזה. אני חושבת שזה חלק מתוך מגמה שהיא לא רק שלנו, היא לא רק בישראל, היא עולמית, על אמון ועל אימפקט ועל כאילו האחריות החברתית. אני רואה משהו שהוא הרבה 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 יותר גדול, ואנחנו רכיב בתוכו. אני מאמינה שהרכיב הזה יכולה להיות השפעה מאוד מאוד גדולה ומאוד טובה.
אבא, מה היה אומר על המקום שבו את נמצאת היום, אם הוא היה מסתכל עלייך עכשיו?
אבא שלי מבסוט אש. אש, 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 מבסוט אש.
אלונה, תודה רבה.
תודה שנתתם לי את ההזדמנות.